ג'מילה וגיסתה פסעו לעבר בית התינוקות כשהן מפטפטות וצוחקות ומנסות לחזור על השיר שהמדריכה חיילת לימדה אותן בליל שבת. הן נכנסו לבית התינוקות, בירכו את האחות לשלום ופנו מיד למיטת התאומים. במיטה היה רק יוסף.
שלום לכולם, שלום לכל המאזינים ולכל המאזינות של הפודקאסט מאחורי הכריכה של הוצאת ספרי ניב. אני ענת כהן, ובכל תוכנית אני מראיינת סופר או סופרת שהוציאו ספר בתקופה האחרונה. והיום אני נמצאת עם מחבר הספר היכן את ציונה, אני נמצאת עם יונה קרוננברג. היי יונה.
שלום לך.
מה העניינים?
בסדר, מצוין.
כן? הכל בסדר?
כן, בטח.
מתרגש להיות כאן?
לא.
לא, אוקיי, מעולה. יצא לך כבר להתראיין בעבר?
כן, הרבה.
כן?
לא כאן, לא בניב.
לא בניב. אבל בהקשרים, לגבי הספרים יצא לך להתראיין?
גם לגבי הספרים, כן.
אוקיי.
אני סך הכל כתבתי 7 ספרים עד היום, שמתוכם 3 היו ספרים שהופיעו בעיתונות ובחדשות וגם בטלוויזיה. אחד מהם תורגם לגרמנית, והייתה השקה באוסטריה, וגם שם הופעתי בעיתונות, וגם ברדיו, כן.
אז אתה רגיל.
אף פעם לא מתרגלים, לא. אבל זה בסדר.
אז התחלת ככה להגיד באמת שיצאו לך כבר 7 ספרים, אז אני אספר לך עוד מעבר לזה, אתה הוצאת ספרי ילדים בין הספרים שהוצאת.
זה נכון, 2.
שנקראים הילד שאב ללכת למרפאה, והבלון שלי העלה. חוץ מזה אתה רופא, אתה פרופסור, אתה מנתח בעל שם עולמי בתחום כירורגיית האוזניים ושיקום השמיעה. ואני כתבתי לי שאת זמנך פנוי אתה מקדיש לכתיבה, אבל תיקנת אותי שאת זמנך לא פנוי אתה מקדיש לכתיבה.
זה נכון. כששואלים מאיפה יש לך זמן, אז אני עונה שזמן זה המשאב היחידי שאנחנו שולטים בו. כל המשאבים האחרים אנחנו לא שולטים, זה קורה לנו. הדבר היחידי שאני שולט בו זה הזמן. כמובן, אחד על חשבון השני, אני מחליט כן. מה חשוב, ואני מכוון את הזמן כך, שאני אעשה בו את הדברים שאני אוהב ורוצה.
למרות שזה יכול גם לבוא נגיד על חשבון שינה, ודברים חשובים אחרים, לא?
שינה זה לא חשוב.
לא חשוב?
לא.
בתור רופא אתה אומר את זה?
כן, מבחינה רפואית כן, אבל בואי, אני זוכר בספר הקודם שכתבתי, רומן היסטורי, חנית הגורל, הייתי מאוד התרגשתי בכתיבת הספר, כי זה ספר מתח. גם בספר הזה יש מעט מתח, אבל בעיקר זה רומן, בו יש מתח. והייתי יושב, כשאני בונה את המתח, הייתי יושב, מתיישב, נאמר, כשאני חוזר מעבודה, ב9, 10, 11, ומתחיל לכתוב, ואז מרים את הראש, שחר.
וואו, באמת? וואו, כל כך נשאבת לזה. בוא נדבר באמת על הספר, היכן את ציונה. אז בוא ספר לי במה עוסק הספר.
הספר הזה, באינסנט שלו, זה הסתכלות על חטיפת ילדי תימן מזווית מסוימת. ולמה אני אומר מזווית מסוימת? מאחר וזה לא ספר תחקיר. כמובן, כתיבת הספר הייתה כרוכה בחקירה ארוכה, דיבור עם הרבה משפחות עולות מתימן, קריאת דיווחים על ילדים שנחטפו, וכל מה שיש מסביב כמובן, אבל העניין של החטיפה הוא קיים, הוא חשוב, הוא לא הנקודה החשובה בספר. הנקודה החשובה בספר הוא רומן, רומן בין שני צעירים, רומן בין שני צעירים שבאים רקע שונה. האחד, תימני שמגיע מתימן ועובר את כל התלאות שעליית תימן עברה.
שהוא יוסף בעצם.
שהוא יוסף,
שגם,
נכון.
שגם ציינת את השם שלו בציטוט שקראת בהתחלה.
זה נכון. ואחותו ציונה נעלמה מתישהו ביותם במחנה עולים. וכמו סיפורים רבים, הודיעו להם שהיא חלתה ונלקחה לבית חולים. והם הלכו גם לחפש אותה, האבא איחיה הלך לחפש אותה, שזה לא היה קל באותם זמנים, אוטובוסים, לא היו רכבים. הוא הגיע לתל השומר, כשם אמרו לו שהיא נמצאת אולי שם. תל השומר היה אז בית חולים צבאי, לא קראו לו תל השומר, קראו לו בית חולים 5. ובבית החולים הזה היו ילדי תימנים, הייתה מחלקה שלמה של ילדים שהיו בה ילדים תימנים שהגיעו חולים. הוא חיפש אותה ולא מצא אותה. הוא גם חיפש בבתי קברות, וגם שם הוא לא מצא, הילדה נעלמה. נעלמה לגמרי.
באיזה גיל יחד, אגב?
בגיל שנה וחצי.
אוקיי.
יחד עם הרבה ילדים אחרים, מאותו המחנה עולים, וגם ממחנות עולים אחרים, ואנחנו מכירים את הסיפורים האלה. עכשיו, אני לא אומר שהילדה נחטפה, אני אומר שהיא נעלמה. מה שסיפרו להם שהיא חלתה, ובה... אי סדר שהיה קיים בארץ עד בשנות ה-50, לא היו רישומים. אני גם מתאר אפיזודה שבה איזה נהג אמבולנס מגיע עם שני ילדים בתוך קופסת קרטון, כאילו מבית חולים, הביא אותם למחנה העולים, וכולם שמחים ויוצאים וצועקים ובודקים את הילדים. הילדים בכלל לא מהמחנה, כלומר הוא הביא אותם למקום הזה, והיא אומרת לו, אחראית על חדר הילדים, קח אותם מיד בחזרה לבית חולים, כי מישהו מחכה להם באיזשהו מקום. והסיפור הזה בא להצביע על כך שהיה באמת אי סדר, הטענה כאילו לא הייתה חטיפה של ילדים, אלא היה אי סדר שילדים נעלמו, מתו, היו חולים, הוא יכול להיות, אני לא יודע. אני מתאר ילדה שנעלמה.
אתה לא נכנס פה יותר מדי לעניין של האם זה קרה או לא קרה.
אני חושב שהקורא האינטליגנטי ידע להבין בין השורות, האם הילדה נחטפה או לא, וזה חלק מהספוילר של הספר הזה. כי כמו שאמרתי בהתחלה, זה חלק אחד. ישנו חלק שני, והחלק השני הוא רחוק מאוד מהסיפור הזה על תימן, כי הוא בכלל מתנהל ביוגוסלביה ווינה, שזה רחוק גם מבחינת המרחק הגיאוגרפי, וגם מבחינת התרבות והנוהגים והסיפורים שמתלווים. ומדובר כאן באי של בית הסוהר, אי בית הסוהר שהיה בים האדריאטי. זה סיפור אמיתי, זה לא מומצא על ידי. והאי הזה שנקרא גולי אוטוק, שלשם הובאו אסירים מיוגוסלביה, שטיטו, שהיה אז המושל של יוגוסלביה, חשד בהם שהם יהיו אולי גייס חמישי במדינה, כאשר אולי הסובייטים התנפלו על המדינה הזאת. וכל מי שהוא חשד בו, הובאו לאי הזה, והיו שם 30,000 איש, מחולקים כמובן לנשים וגברים, והם הובאו לשם לא כמו מחנות ריכוז של גרמנים כדי להרוג אותם, אלא כדי לחנך אותם מחדש.
כן.
זה היה אי של חינוך מחדש כדי לעשות אותם, איך שהם קראו במרכאות כמובן, יוגוסלבים, אמינים יוגוסלבים, לאומנים יוגוסלבים שאפשר לפתוח בהם, ואיך עושים חינוך מחדש? כמובן במכות, ברעב, בסבל, בעל ישוע הרזה, כך היה האי. והנשים שהיו באי הזה, הם איבדו את היכולת ללדת. כלומר, איבדו את הווסת מהרעב, זה קורה ברעב גם במקומות אחרים, והם שוחררו, כעבור שנה, כעבור שנתיים, כעבור שלוש, מי ששרד, היו כאלה שלא שרדו.
עד כה הכל אמיתי.
כן, הכל הסיפור קרה. הזה, הסיפור קרה, אבל אני מוכרח להוסיף, גם בחלק גם של התימנים, אני חיברתי סיפורים. כלומר, אני הלכתי למשל למשפחה, שהיא יצאה מכפר נדב. שהוא כפר קיים. ומכפר נתב הם יצאו לדרך ונעו בדרך מסוימת, חודשים כדי להגיע לעדן. המשפחה שאני מתאר, היא אמנם יצאה מנדב, אבל זה לא המשפחה שסיפרו לי שנעה דרומה לעדן, אלא משפחה אחרת שיצאה ממקום אחר, שנעה בדרך אחרת. Okay. כלומר, אני חיברתי סיפורים. וגם הסיפור הזה של יוגוסלביה, הייתה אומנם אישה, זה סיפור אמיתי שהיה גולי אוטוק והיו שם נשים, ואני גם מכיר אישה שהייתה שם.
באמת?
כן, אני מכיר גם אישה אישית שהייתה שם. לכן אני אספתי סיפורים מכל מיני מקורות ויצרתי משלי, אבל זה בהחלט היה יכול להיות הסיפור הזה.
כן.
והאישה הזאת חוזרת ליוגוסלביה, לבלגרד. דרך אגב, נסעתי לכל המקומות האלה כדי לראות אותם, הייתי גם על האי גולי אוטו כדי לראות אותו.
תוך כדי שאתה כותב את הספר, אתה מתכוון.
כן, כדי לראות, ברור, כדי להתרשם. בתימן לא יכולתי להיות, כי ישראלי לא יכול להגיע לשם.
כן.
אבל בכל החלק של יוגוסלביה, ולא רק זאת, אלא עשיתי גם את הדרך שבספר שלי מתואר כדרך שהם עשו מבלגרד אל האיגוליוטו.
וואו.
בכוונה לא טסתי, אלא לקחתי רכבת, ונסעתי ברכבת בדיוק בדרך שהיא נסעה, בדיוק כדי לתאר בפירוט רב מה אתה רואה כשאתה נוסע ברכבת, ומה התחנות האפשריות שאתה עושה, ומה תחנת המוצא האפשרית שהייתה. וכך עשיתי בדיוק את הדרך והגעתי למזח. בקרואטיה, הגעתי למזח, שמשם יצאו סירות אל האי, והגענו לשם, שכרנו, הייתי עם חבר, לכן אני מדבר בלשון רבים, שכרנו סירה, עם אדם שיקח אותנו, זה היה מאדריאטי, הוא היה סוער, הוא תמיד סוער, והוא לקח אותנו בסירה, ואנחנו עלינו על האי הזה, כדי לראות את האי, שאני אוכל לתאר בדיוק, את מה שאותם אנשים שהיו על האי, עברו,
יש שם עדיין כלא?
יש שם, לא, יש שם שרידים של מבנים.
אוקיי.
אבל אתה, מתוך הסיפורים, קראתי הרבה סיפורים, אני ישבתי בספרייה הלאומית של וינה, וישבתי שבוע ימים, וקראתי כל חומר שכתבו על האי, כתבו הרבה, הרבה ספרות יש על האי, ותיארו לפירוט איזה מבנים היו, ואיך היה, ומה, ואיך הגיעו, ואיך נסעו, ואיך, כלומר...
טוב, השקעת.
האינפורמציה קיימת, ואני למדתי אותה, וכך יצרתי את הסיפור שלי.
יפה.
ואותה אישה שהייתה שם, היא חוזרת לבלגרד, אם פוגשת שם מישהו שהיה איתה באי, באי למעלה, היו מופרד גברים נשים, אבל... לפעמים היו נפגשים לכל מיני צרכים, והם התחתנו ועברו לוינה. הוא היה וינאי, הוא ברח במלחמת העולם השנייה, זה סיפור אמיתי, הוא ברח במלחמת העולם השנייה, ברח מיהודי, ברח מוינה ליוגוסלביה. הרבה יהודים במלחמת העולם השנייה, כשהגרמנים נכנסו לאוסטריה, הם ברחו ליוגוסלביה. כי ביוגוסלביה אפשר היה להסתתר, ולא הייתה שם, הגרמנים לא היו שם, לא שלטו כל כך כמו בגרמניה ובאוסטריה. עכשיו, אותו אדם שאני מתאר אותו, ברח מוינה ליוגוסלביה, ושם מכיר את אותה אישה שיצאה מהכלא. ושם הם התחתנו, ומאחר והוא היה וינאי, הם חזרו לוינה. וכאן האישה לא יכולה ללדת.
בגלל כל מה שהיא עברה.
Okay. והיא הייתה מאוד מיואשת כמובן, ואז פתאום חברה שלה אמרה לה, למה לא תאמצי ילד? והם עוד התלהבו מהרעיון, וחיפשו איפה לאמץ ילד. עכשיו, אנחנו מדברים על שנות ה-50 לאחר מלחמת העולם השנייה, שבה אירופה הייתה מלאה ביתומים, והייתה מלאה בהורים שלא היו להם ילדים. והיו כל מיני סוכנויות שנוצרו כדי לחבר, כדי, נכון? כדי כן. לחבר בין ילדים יתומים שהיו ללא, שההורים שלהם נרצחו, לבין הורים שרצו ילדים. והיו כאלה, כמובן שעשו את זמורת כסף, היו כאלה שעשו את זה כמצווה, היו כל מיני. והם הגיעו, הזוג הזה הגיעו לסוכנות, ושם הציעו להם ילדה שהייתה כבת שנה וחצי. היא ילדה כבת שנה וחצי, והיא התאהבה במיד בילדה הזאת, והם ימצאו אותה. עכשיו, בינתיים אני מתאר את החיים שלהם, הילדה הזאת גדלה, והיא, כשהיא מגיעה לגיל 18, אין שם צבא, לגיל 18, היא החליטה ללמוד רפואה. בוינה, באוניברסיטה של וינה. אני גם למדתי רפואה באוניברסיטה של וינה.
באמת?
ולכן יכולתי לתאר במדויק מה עובר סטודנט כשהוא לומד רפואה בוינה. בינתיים, אותו יוסף, את זוכרת אותו?
נכון, התאום, אחד התאומים.
הוא עובר כל מה שבחור צעיר עובר בארץ, תיכון, תעודת בגרות, קצת עובד, קצת זה, המשפחה עוברת מהמחנה עולים לראש העין. והוא גומר את הצבא, והוא חושב מה הוא רוצה לעשות, והוא רוצה ללמוד רפואה.
אוקיי.
והוא... בארץ היה אז רק בית ספר אחד לרפואה בירושלים, ונורא היה קשה להתקבל. ואז הוא איכשהו באחת תוכניות הרדיו, הוא שומע על איזשהו בחור צעיר שלומד רפואה בוינה, ופתאום כאילו נדלק לו הכל וינה, והוא מחליט, אני רוצה ללמוד רפואה בוינה. והוא נוסע לוינה ללמוד רפואה. ואז הוא פוגש שם בחורה צעירה, מאומצת במשפחה ההיא, והם מתאהבים.
שהיא נקראת יוליה.
כן.
הם מתאהבים.
כן.
ואנחנו נגיד מה קורה אחרי זה?
זה לא, לא נגיד.
לא. אוקיי, וואו. זה כאילו, זה יש בעצם שלושה סיפורים, זאת אומרת, יש את הסיפור במחנה עולים, את הסיפור של יוסף, יש בעצם יותר, יש את הסיפור של ההיעלמות של אותה ילדה.
לא, לפני כן, יש את הסיפור, ואני דיברתי עם אנשים יוצאי תימן, שקראו את הספר ואמרו, יש תיאור מדויק לפרטי פרטים של החיי היהודים בתימן.
אוקיי.
עד כדי כך שחבר טוב שלי,
אז הסיפור מתחיל עוד לפני המחנה עולים בארץ.
כן, כן, בטח. אוקיי. הוא מתחיל בתיאור של החיים בתימן.
כן.
והתיאור שהוא אומר, אמר לי, שמע, אני רוצה לקח את הספר הזה, לקריא אותו, להכריח את הילדים שלי לקרוא, הוא יוצא תימן, הילדים שלו זה כבר ישראלים, לא מעניין אותם. להכריח אותם לקרוא כדי שילמדו על המורשת התימנית והחיים שהיו בתימן. כלומר, אני השקעתי הרבה עבודה כדי לתאר בפירוט את האוכל, את הלבוש, את המנהגים, חתונה וכולו, כן? הכל מתואר אמיתי ובפרטי פרטים, עם כל מיני דברים שקרו ואירועים שקרו ואיך זה. כלומר, זה חלק, אני חושב שזה חלק חשוב לכל יוצא תימן וכל מי שמתעניין בחיי היהודים בתימן. זה החלק האחד.
יפה. יש באמת את החלק הזה, יש את העניין של ההיעלמות של אותה ילדה.
כן, את החיים במחנה עולים, שהוא
כן,
גם היה...
נכון, עוד לפני זה.
מעניין, אני רוצה לגעת כאן בנקודה במחנה עולים, שזאת נקודה שהיא מיוחדת. הם הגיעו למחנה עולים אין שמר, ומקילומטר וחצי מקיבוץ אין שמר, ממחנה העולים אין שמר, היה קיבוץ אין שמר, כי לכן הוא נקרא כך, אין שמר. ואני הלכתי לדבר עם האנשים בקיבוץ, כי מה שהיה מיוחד לא היה קשר, ואני לא הבנתי את זה. ישנה כאן מאות יהודים שהגיעו מתימן, ציונים, אהבת ישראל, געגועים לארץ, והם מגיעים לכאן, והם עניים מאוד ומסכנים מאוד, ולידם ישנו קיבוץ די מסודר, ולא היה קשר. הם לא באו לא הזמינו אותם לפעילות.
זאת אומרת, ניתוק
לא,
מוחלט.
לא באו לראות אותם, לא חיברו בין הילדים, לא היה, אני לא הבנתי את זה. למה שדיברתי עם אנשים כשאני דיברתי איתם כבר היו בני 75-80, הם היו ילדים באותה תקופה, בשנות ה-50, ואמרתי, למה זה היה ככה? מדוע אתם לא יצרתם קשר? אז הוא אומר, כן, אני באמת לא מבין למה, אבל לא הייתה לו תשובה. אבל כך זה היה, כך זה היה. זה קשור קצת לתחושת המחאה שיש לאוכלוסיות שלמות בארץ, כלפי הקיבוצים שראו את עצמם כאיזושהי אליט, והם לא...
גם אוכלוסייה מאוד סגורה, קהילה מאוד סגורה.
כן, הם לא חיפשו קשר, לא חיפשו קשר עם העולים החדשים, אז אלו היו התימנים שהגיעו. אני ראיתי בזה חלק מאוד מיוחד בסיפור, שאני כאילו לא הבנתי אותו, כי הוא היה לי מוזר. היו כאלה, בכלל ההנהגה באותו זמן ראתה בתימנים מין אוכלוסייה פרימיטיבית, שואבי מים, חוטבי עצים, ככה קראו להם, דברים כאלה. והייתה התייחסות מאוד לא שוויונית אל החלק הזה של העם שלנו. שדרך אגב, ההתעסקות שלי איתם, אני התאהבתי בהם. הם אנשים כל כך עדינים וכל כך נחמדים וכל כך מיוחדים. אני עוד יותר מרגיש כפגיעה אישית את היחס של הקיבוצניקים אל העלייה התימנית. אז זה חלק שהוא קטן אמנם, אבל הוא דוקר בסיפור שלי.
אז אולי ההמשך של העניין הזה, זה הסיפור של החטיפה. זאת אומרת, המדיניות...
אין קשר בין חטיפה לבין זה. אין קשר.
אין קשר?
לא, אין קשר. אין קשר.
אין קשר בין הגזענות שהייתה בארץ לבין חטיפה?
לא, אין קשר בין זה לבין זה. אני
זאת אומרת, למה דווקא להם?
לא, אני לא רוצה להיכנס לעניין החטיפה, אבל רק באמת במשפט אחד... אם הייתה, זה היה מתוך רצון להיטיב של אנשים מסוימים. כלומר,
להיטיב עם מי?
מיד, עם הילד, עם הילדים. כלומר, אתה רואה משפחה ענייה עם 8 ילדים, בקושי מטפלים, הילדים הולכים יחפים, ולעומת זאת יש לך שכן.
זה קצת פטרוני.
ויש לך שכנים, נכון. יש לך שכנים שאין להם ילדים, והם משפחה שיש להם אמצעים, ואם יהיה להם ילד, הם יוכלו לתת לו את החיים הכי טובים שיש בעולם. אז מישהו יכול לחשוב, רגע, למה לא? למה לא?
היום זה לא משהו שהיה עולה על הדעת מן הסתם.
בבקשה, זה מה שיכול להיות שזה.
וזה גם באמת מאוד פטרוני. אנחנו נציל את הילד הזה מהעתיד.
אנחנו נציל, נכון, צודקת, צודקת.
מאיפה הגיע בכלל הרעיון לספר? זה קרוב לעולם שלך?
זאת שאלה קשה שאני... תראי, אני לא יודע לענות על השאלה הזאת. הכי קרוב לאמת שאני אגיד לה, זה יום אחד ישנתי בלילה, התעוררתי ואמרתי, טק, על זה אני כותב. אין לי רעיון. אני מכיר אנשים, מכיר הסיפור על התימנים ידוע לכל אחד, ומדברים עליו.
אבל יש אנשים שאתה מכיר באופן אישי, חברים.
כולם מכירים, אבל אני לא מכיר מישהו שחטפו אותו. כמובן, אני מכיר.
לא, אבל מישהו שהייתה חטיפה במשפחה, אתה מכיר?
אני לא מכיר אישית. דווקא החלק שגולי אותו, אני מכיר אישית אנשים במשפחה שהיו שם. אז את החלק הזה אני מכיר.
אנשים במשפחה שלך, שהיו שם באי, אי אסירים.
כן, אחרת לא הייתי שומע עליו. מהם שמעתי עליו, ואז הלכתי ללמוד. וראיתי שזה נכון, וזה קיים, וזה היה. אז אולי זה היה הטריגר הראשון, דווקא היה דרך האי. ואז איכשהו התחבר לי העניין של התימנים.
אוקיי. טוב, גם יש את העניין האישי עם הבית ספר לרפואה.
כן, כמובן, זה הכל. גם הספר הקודם, חנית הגורל, מתרחש בווינה, ומי שקורא אותו הוא לומד על וינה. זה כמו ספר הדרכה לווינה, זה ספר מתח. זה ספר מטר שהוא ספר הדרכה לוינה.
גם כאן בספר הזה, בחן הציון, אתה גם כותב על וינה, קצת היסטוריה, זה שנות ה-50-60.
יש קצת, כי הם מגיעים לוינה, ואז אני מתאר את הרקע, את המקום ומה שקרה, אבל יש כאן הרבה פחות מאשר בספר הקודם.
אוקיי. אז זה מעניין האמת שזה משך אותך העניין של חטופי תימן.
כן.
זאת אומרת, זה נושא מאוד לא שגרתי.
כן, זה.
מעניין.
נכון.
ואמרת באמת שעשית תחקיר לספר. אז דיברת עם משפחות, דיברת עם... עם מי דיברת? כשניסית לחקור את העניין של, כן. של החטיפה.
אני נפגשתי משני הצדדים. קודם כל נפגשתי עם הרבה משפחות תימניות, גם כאלה שישבתי אצלם בבית ואמרו, הנה כן, את הבן של הדודה שלי... כנראה חטפו אותו, והבן של זה, כן, נפגשתי איתם, זה מצד אחד, וקראתי גם הרבה, יש המון חומר. אם אתה מתעניין, יש המון חומר לקרוא עם שמות של כאלה שנחטפו, והסיפור המלא, איך הם נחטפו, כמובן לפי הסיפור של, סיפורים שמצאתי, יצרתי את הסיפור שלי.
כן.
ומצד שני, הלכתי לאלה שמאשימים אותם, שהם אלה שחטפו. כי
ההורים או הבתי חולים?
לא, יש מה ההאשמה שאתה קורא בספרות היא כלפי אחות. אחות מסוימת שהיא זאת שטבחה, והלכתי לחפש את האחות הזאת. היא נפטרה, מצאתי את שני הבנים שלה, ודיברתי עם הבנים. כלומר, היה חשוב לי לשמוע מהצד השני, איך הם רואים את זה.
וואו, זה מעניין. מה הם אמרו לך, הבנים?
הם חיים, שניהם, הם בקיבוץ... הם נמצאים בקיבוץ אין שמר, הם חיים שניהם היא הייתה מקיבוץ אין שמר, ולכן היא גם הייתה קרובה למחנה העולים, והשים אותה כאילו היא הייתה, היא זאת הייתה מנהלת של בית הילדים בקיבוץ. ומאשימים כאילו היא דאגה, או היא עשתה, או היא זה. לפי מה שהם אומרים, להפך, הם מאוד כואבים את האשמות שמטילים על האימא שלהם.
כן.
כי מאוד כואבים את האשמות, כי לא היה דבר, והם לא שמעו שום דבר בבית, וגם האימא מאוד דיברה על זה רבות לפני שנפטרה, כי כל מה שהיא עשתה זה היא הייתה בין היחידים מהקיבוץ שעברה אל המחנה כדי לעזור להם, היא הקימה שם את בית התינוקות. אחרת היו מתים הרבה יותר תינוקות, אם לא היו מקימים שם את בית התינוקות שהיא הקימה, היא הייתה אחות. אז, ולשים אותה בדבר הזה, הם ראו בזה באמת פגיעה קשה. אז לך תדע, יש לך מצד אחד כאלה שומרים כך, מצד שני אחרת, אבל זה לא משנה לספר שלי. כן. כי בספר שלי ישנו רומן שנוצר, אתה רוצה, הייתה חטיפה, אתה לא רוצה, לא הייתה חטיפה, אתה רוצה, זה, מי שקורא אותו, מעורר אותו קצת לחשוב גם על החטיפה, ומה שעוד יותר חשוב, מה היה יכול לקרות, מה יכול לקרות כתוצאה מהחטיפה. כלומר, יכול להיות גילוי עריות, כי אתה לא יודע, חוטפים בילדה הזאת, או הבן הזה יכול לגדול, להתאהב, לראות, והוא לא יודע עם מי, והוא לא יודע מה הקשר.
האמת שזו סוגיה שבכלל עולה באימוץ.
אז נכון, בכל אימוץ זה עולה. כן. זה עולה בספר שלי. כלומר, מעבר לעניין החטיפה, גם העניין הזה שיכול פתאום לקרות, שאח ואחות התאהבו.
כן, אתה כותב פה על איזה משהו שהוא קצת טאבו. שלא הרבה כותבים עליו.
אוקיי, בסדר.
נכון. איך היה תהליך הכתיבה של הספר?
מחקר קודם. בכל ספר יש חלק של מחקר. הספרים שלי, מאחר ואני לא מתאר משהו שקרה, אלא אני הרבה דמיון, אז אני חייב לחקור את מה היה, ומחקר היה בספר הזה 7-8 חודשים, רק מחקר שבו אני חייב, אני לא יכול לכתוב שהם אכלו לחם לבן כשלא היה שם בכלל לחם לבן, או הרי אני מתאר חיים של אנשים, ואם אתה מתאר חיים אז הוא מתלבש במשהו ויש לו נעליים כאלה, והוא שם תיק מסוים, אז אם אתה כותב...
אתה מצייר תמונה.
כן, אבל, של... אבל התמונה צריכה להתאים.
לגמרי, צריך להיות... היא לא יכולה להיראות מוזר ולא נכון, קשור.
אחרי, אני לא רוצה שאדם שיצא מתימן יקרא ויגיד, היי, בונה, לא היה בכלל כזה מין דבר.
כן,
מה אתה כותב? לא היה שם, לא היו חמורים בכלל. איך אתה כותב שהם רוכבים על חמור? כן, סתם כן. נתתי דוגמה לא נכונה, אבל רק כדי להסביר מה אני מתכוון. כי... היו דברים שהיו, היו דברים שלא היו, היו דברים שהם הכירו, היו דברים שהם לא הכירו. אז המחקר הוא מחקר ארוך. אני למדתי על האוכל, אני הלכתי לכמה מסעדות תימניות כדי שיראו לי מה זה פטירה ומה זה זלוף ומה זה, אם אני כותב על זה אני צריך לדעת מה זה.
טוב, נשמע מחקר טעים.
כן, אי אפשר אחרת. בכל ספר שאתה כותב, שהוא ספר שיש בו חלק דמיון, ואתה מייצר סיטואציה, והסיטואציה היא במקום מסוים, לא איפה שאתה גר, ובתקופה מסוימת, לא בתקופה שאתה נמצא, אתה צריך ללמוד על התקופה ועל המקום הזה, כדי שהסיפור שלך ייכנס טוב לתוך הסיפור.
אז בעצם עשית את המחקר, ואז היה את השלב של הכתיבה?
כן, ואז שבתוך כדי הכתיבה נסעתי לוינה כמה פעמים, נסעתי...
כמה פעמים?
כן, נסעתי לקרואטיה.
איזה מזל שהספקת.
כן, נסעתי לקרואטיה עם החבר הזה כדי להיות, וזה לא היה פשוט, לעלות על האי הזה, זה לא היה פשוט, כי זה היה ים, זה ים סוער, והוא הסכים לקחת אותנו, וכך עלינו, הסתובבנו, דיברנו עם הרבה יוגוסלבים. הם לא רוצים לדבר על זה, כי הם מתביישים בתקופה הזאת. אז היה קשה עד שדובבנו אותם.
גם פה יש בושה.
כן, עד שדובבנו. עד שדובבנו אותם, הזמנו שם פרופסור לארוחת ערב, כדי לדבר איתו, ועד שהוא נפתח, התחיל לספר מה הוא יודע, כי הם לא רוצים לדבר על זה. אז כך, לאט לאט אספתי אינפורמציה, ואספתי, המחקר התקדם, ואפשר היה, וכל פעם התקדמתי שלב, לפי מה שהייתי צריך. בשלב מסוים הם היו שואלים אותו, טוב, מה יהיה עכשיו עם יוסף, למשל? לא ידעתי שהוא ילמד רפואה. אני רק בשלב מסוים החלטתי שהוא ילמד רפואה. אני ידעתי שאני רוצה להפגיש אותו עם הילדה המאומצת, אבל לא ידעתי איך אני מפגיש אותם. לאט לאט בניתי, לאט נבנה לי הסיפור. כן? הסיפור בנה אותי, כלומר לא אני אותו. כמובן שהשפיע על זה העובדה שאני למדתי רפואה בווינה. וכך היה טבעי שהם ירצו ללמוד, שניהם ירצו ללמוד רפואה. האמא שלו עוד מהיותו תינוק, היא הייתה אוספת כסף בשבילו, אמרה, יוסף יהיה דוקטור. והיא הייתה שמה כסף בצד, כי זה בשביל יוסף שיהיה דוקטור. ואז כשהוא הגיע לגיל 8, עזר את הצבא בגיל 21 או משהו כזה, אני מתאר, הדוד שלו מת בששת הימים, כלומר נהרג בששת הימים, היה שריונר, כלומר יש סיפורי ביניים, ספר מחזיק עם סיפורי ביניים, כי אם הייתי רק רוצה לכתוב את האינסנס, היה שני עמודים, הייתי כותב, אבל יש המון סיפורים מסביב. יוסף, זה היה הדוד שלו, שהוא נהרג במלחמת ששת הימים, ויש לו סיפור מאוד נוגע ללב על היחסים בין השניים. עד שהוא נהרג במלחמת ששת הימים, ולכן היה לו שירות מקוצר ליוסף, והיה יכול לנסוע לוינה מוקדם יותר, כדי להיפגש בערך באותו גיל עם אותה נערה שגם היא לומדת, שהיא גם היא למדה רפואה. אני מתאר את האוניברסיטה בוינה. כלומר, מי שיסע יראה את מה שאני מתאר, כלומר, את המבנה, מה רואים, מה מריחים, מה עושים.
מאוד הקפדת על הפרטים.
אני, בכל הספרים שכתבתי, אני מאוד הקפדתי על הפרטים, כלומר, אתה יכול לקחת את הספר, והחלק של וינה, ולנסוע כמדריך בוינה, לראות, הנה, בצד שמאל רואים את זה, בצד ימין רואים את זה, והם גם האוכל המיוחד, והשטרודל, והמוצרט קוגל, והכל, ואיפה הם קנו, זה חלק מהספר.
אתה יודע מה שמתי לב תוך כדי שדיברת? שבעצם אתה כותב בספר הזה ספציפית, לא יודעת מה לגבי ספרים אחרים, על נושאים שלא אוהבים לדבר עליהם. יש את העניין של החטיפה, שאני חושבת שזה משהו שהוא מין פצע כזה בארץ, שלא הרבה אוהבים לדבר עליו.
וגם הפצע ביוגוסלביה.
בדיוק. וזה לא בדיוק פצע לאומי, זה לא פצע לאומי, אבל זה יכול להיות פצע אישי, או איזשהו משהו טבו של עניין של גילוי עריות.
ענת, לא חשבתי על זה, אבל את צודקת. נכון, את צודקת. את צודקת, גם זה וגם זה הם שני זיכרונות לא נעימים של אנשים, שלא רוצים לדבר עליהם. נכון? בארץ זה קצת אחרת. ההתייחסות בארץ היא להפך. יש אנשים שדוחפים כדי להוציא את זה, ושם יש המון אנשים שדוחפים לחסות את זה, לחסות.
נכון, אבל גם בארץ יש את מי שמשתיק את זה, או השתיק את זה עד לאחרונה.
אבל למרות הכל, בארץ זה מדברים על זה. שם אין, אתה צריך לשקר מישהו, לתת לו ארוחת ערב, כדי שהוא יפתח את הפה, כי הם מאוד מתביישים בזה, מאוד מתביישים, ומה שהם עושים, הספר הזה אולי הוא הספר האחרון, שמתאר קצת את המקום, כי הם לא מטפלים במקום, והמקום לאט לאט נהרס, יש שם רוח קשה, והם לא עושים כלום, ולאט לאט המקום נעלם.
זה לא אתר תיירות, או משהו שהם שמחים שמגיעים לשם.
הם בכלל לא שמחים להביא אנשים לשם, אבל יש אנשים שרוצים להגיע לשם, כי הם מכירים את הסיפור.
כן.
ואז יש דייגים כאלה עם סירות שיכולים להביא אותך לשם, אין כמה.
זה משהו, כן, זה מעבורת מסודרת.
כן, מאמין כזאת, ועוד מעט לא יהיה מה לראות.
כן. דווקא אבל נשמע כמו איזה אתר צילומים טוב לכל מיני סרטים.
כן, יש עדיין, נכון, עדיין יש. מי שיבוא לשם יש הרבה לצלם. אנחנו צילמנו, יש לי תמונות מאוד, מאוד מיוחדות. מאוד מיוחדות מהמקום. מה שמיוחד באי הזה קוראים לו גולי אוטוק, שזה בקרואטיק, האי העירום. כלומר, אין עליו כלום. הוא צחיח לחלוטין. ובאי צחיח כזה כולו אבנים. ובאבנים האלה הביאו לשם את האנשים, הם היו צריכים לבנות במו ידיהם את המבנים שיגורו בו.
האסירים בנו?
האסירים בנו מאבנים אחת על השנייה את המקומות שיגורו בו, והיו מקומות שהם גרו ממש על הקרקע, ורואים רק שרידים של איפה שהם גרו, שירותים רואים שהם בנו לעצמם, וכל מיני, כן. מאוד היה קשה גם ההגינה של המקום, אנחנו הגענו מסבינה, מאוד קשה, מאוד קשה, כי זה סלעים, ואתה מנווט בין סלעים כדי להגיע לשם, כדי שלא יברחו.
או, מעניין.
זה היה ממש בצוהר.
כן. תגיד, מה המוטיבים המרכזיים בספר?
מעבר לסיפור של הספר, ישנם שני מוטיבים שמסביב להם כל העלילה של הספר נרקמת. וזה סבל, געגועים ותקווה. ואתה רואה את זה לאורך כל הסיפור. הסבל של המשפחות התימניות בדרכם לארץ ובמחנה העולים מצד אחד. הסבל של האסירים על המחנה אסירים בים האדריאטי גולי אוטוק מצד אחד. התקווה, גם כאן ילד נעלם, התקווה של ההורים שימצאו אותו, שהוא יחזור יום אחד, התקווה של האסירים יום אחד לעזוב את האי, לחזור לחיים הנורמליים שלהם, והאמונה שזה אכן יקרה.
יפה. אתה יודע, זה ממש, כאילו כשתיארת את העלילה של הספר, זה נשמע כמו עלילה של סרט גם. זה יכול להיות גם משהו כזה.
אני גם בספר הקודם וגם בזה, אני תיארתי את שני הספרים האלה כסרט. זה מכוון.
כן, היית רוצה להפוך את הספר לסרט?
או מאוד, בטח, אבל זה לא תלוי בי.
גם קצת.
לא, זה לא תלוי בי. בכלל לא, מה, אני מאוד רוצה. זה לא תלוי בי, כי הרצון שלי כן, כי יש כאן סיפור, באו יש סיפור מתח, שאפשר בהחלט, וגם בספר הזה יש סיפור עם השתלשלות של אירועים,
אני הייתי רואה סרט כזה.
כן, עצם.
אני גם, אני רוצה לקרוא את הספר.
בטוח שתקריאה.
לא, נשמע ממש מעניין. יונה, אנחנו מגיעים לסיום, אבל יש לי עדיין שאלה שאני שואלת את כל הסופרים לסיום, השאלה הקבועה. בסדר? אז טיפ לסופרים מתחילים. אם יש לך איזה טיפ בכתיבה, בתחקיר, אתה עשית הרבה תחקיר, או כל דבר שעולה לך לסופרים.
תראי, אז קודם כל, אני לא רואה את עצמי כסופר ותיק. למרות שכתבתי 7 ספרים, אבל 2 מהם זה ספרי מקצוע, הפוזנגרון, 2 ספרי ילדים, שזה ז'אנר שונה לחלוטין, וכל עצה שלי לזה לא מתאימה לזה. זה משהו כן. אחר לגמרי, ספרי ילדים. וישנם שלושה ספרים, שאחד זה מדריך, מדריך תיירות, ורומן, רומניסט, ושני רומנים היסטוריים, בעצם שני אלה. ושלושת הספרים, למרות שכאילו נראה שהמדריך בווינה ושני הספרים האלה לא קשורים זה לזה, מבחינת הז'אנר, מבחינת הכתיבה, לא, מבחינתי זה מאוד קשור, ואם אני צריך להגיד, לייעץ למישהו, אני יכול רק לסוג הספרים הזה. מה הכוונה סוג הספרים הזה? ספר שבו ללא מחקר זה לא הולך. גם הספר של וינה, זה היה המון מחקר, זה 10 שנים שגרתי שם, זה כל אוכל שהמלצתי, אכלתי, כל מלון שהמלצתי, הייתי, כל מסעדה שהמלצתי, הייתי. כלומר, המון...
אתה גרת 10 שנים בווינה, כן, זה המון.
המון מחקר, וגם בשני הספרים האלה, אחרים, זה המון מחקר, אבל לא כל ספר הוא ספר שמתבסס על מחקר. אתה יכול לכתוב ספר... ביוגרפיה של מישהו שבו המחקר הוא הרבה יותר פשוט. אם ישנה דמות אחת, אתה יכול לכתוב משהו שקורה עכשיו, אתה יכול לכתוב משהו דמיוני לחלוטין מימינו אלו. אין מחקר כאן. אני יכול לייעץ רק מי שרוצה לכתוב ספר מחקר היסטורי שיקח לו שנה למחקר.
אני חושבת אבל שגם אם לא מדובר בספר היסטורי, אפילו עם ספר בדיוני לחלוטין, יש שם איזשהו מחקר. כי אתה לא ממציא את הכל מאפס. אתה לא, זאת אומרת, אלא אם כן זה סיפור פנטזיה, שאז אולי אתה ממציא את הכל מאפס. אבל אם אתה כותב על העולם שלנו, על מדינה מסוימת, אתה קצת מתאר אותה, מתאר עיר, מתאר אנשים, אתה צריך שיהיה לך איזשהו רקע ולא סתם, אתה יודע... לראות.
כן, את צודקת. החלק של המחקר יכול להיות קטן, יכול להיות גדול.
כן.
החלק של המחקר בספרים שלי הוא גדול.
ואם באמת הפרטים לא מדויקים, אני כקוראת, זה כל כך חורה לי, אני יכולה באותו רגע פשוט לסגור את הספר, להניח אותו בצד. זה פשוט הורס.
העניין של הזמנים, את לא מתארת לעצמך, למשל, נפגשים שם שני אנשים, הם צריכים להיות באותו גיל.
כן.
כלומר, הוא צריך לעבור...
תאומים.
הוא צריך לעבור, לא, אבל הוא צריך לעבור את כל האירועים בחיים שלו, הוא צריך לעבור כך שהוא ייפול באותו גיל.
נכון, נכון.
כן? כי יכול להיות פתאום, אם הוא היה הולך צבא מלא, אז זה 2.5 שנים, אז הוא לא יכול להגיע באותו גיל.
כן.
כלומר, צריך לקרות משהו כדי שזה יהיה. והיא צריכה, אוקיי, התאום של הזמנים...
היא צריכה בגיל הגיוני ללמוד רפואה, היא לא יכולה ללמוד רפואה בגיל 15.
כן, אני כבר קראתי ספרים שבהם מתארים מישהו שעושה משהו, ובפרק הבא שכחו שהוא מת ומתארים אותו עוד פעם.
טוב, זה כבר רמה אחרת.
בסופר מאוד מקובל.
באמת?
כן, סופר. הוא שכח מה שהוא כתב. שכח את האירוע שהיה ופתאום...
ולא שמו לב לזה בעריכה.
כן.
ותגיד שאלה קטנטנה, טיפ לסופר ילדים, כי בכל זאת כתבת סופר ילדים.
בסופר ילדים צריכים להיות שני דברים. צריכים להיות משהו מצחיק, כי ילדים אוהבים מצחיק, ואם יש משהו מצחיק זה מושך אותם, וצריך להיות מסר. כי אם אין מסר, אתה תשאל את עצמה למה אני כותב את זה. חייב להיות איזשהו מסר, שהילד יבין, הנה, עשיתי כך, יותר טוב להיות בבית, ולא להיות בחוץ, טוב לאהוב בעלי חיים, כי ככה, כלומר, מסר חבוי, לא חייב להיות מסר בולט, מסר חבוי, וצריך להיות מצחיק, ילדים אוהבים מצחיק, אחרת הם לא אוהבים לקרוא את זה.
כן, הומור. איפה אפשר לרכוש את הספר?
נמצא בסטימצקי.
ריחן הציונה. נמצא בסטימצקי. צומת ספרים?
אני חושב שהוא במחשב בצומת ספרים.
אוקיי.
אבל בסטימצקי הוא נמצא ממש.
והוא גם בחנויות הדיגיטליות?
כן, בחנויות הדיגיטליות.
אוקיי. אז אפשר פשוט לכתוב את השם שלך, את השם של הספר, ולמצוא.
הוא נמצא בחנות דיגיטלית, אנחנו בדקנו, איך קוראים לזה?
עברית. יש עברית, יש
ביבוקס. אני ראיתי בעברית, הוא נמצא
בעברית. טוב, יונה קרוננברג, עם הספר היכן הציונה, תודה רבה.
תודה לך.
ואני באמת באמת חייבת להגיד, ואם אתה תקשיב לפרקים הקודמים, אני לא אומרת את זה לכל סופר, שממש עשית לי חשק לקרוא את הספר.
אני שמח.
שיהיה המון בהצלחה.
טוב, תודה רבה.
ביי ביי.